טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת התחלנו את המאמר היסודי בספר מאמרי הראייה בעמוד 234 מצפונה, הנקרא אחדות ושניות. היות ועבר שבוע, אני מציע לחזור לפחות על העיקרון. ראינו באופן מאוד כללי שישנם שני סוגי רוחניות או רוחניויות שהקדוש ברוך הוא ברא. שני סוגי קדושה, שני סוגי שכינה. קדושה אחת שקראנו לה הקדושה הייתי אומר הנעלמת או הקדושה הנבדלת, שהיא אותה הקדושה שהיא קדושה מאוד עליונה, מאוד גבוהה, היא לא יכולה להתגלות בחיי החול, ולכן בגלל או מפני שהיא לא מתגלה דרך כלים כמו גוף, נפש, שכל, כל הכלים הטבעיים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, לכן מצד אחד היא מאוד מאוד עליונה. ועליה חז"ל אמרו במשנה במסכת אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. הנה חינמי, נכון? קורת רוח בעולם הבא, המדרגה הרוחנית שמתגלה דרך הקדושה הנבדלת, שהתחילה בגן עדן ותופיע בהמשך בעולם הבא, המדרגה הזאת היא מדרגה עליונה מאוד. אבל יתרונה חסרונה. יתרונה שהיא נבדלת מן העולם. חסרונה שהיא נבדלת מן העולם. זה חסרונה, היא לא מסוגלת לרדת אל העולם החומרי, ולא רק להכניע אותו, אלא למתק אותו. מלשון החסידות, הכנעה והמתקה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא קדושה שנייה, שהמטרה שלה היא מטרה אחרת, שהיא להתגלות בתוך עולם החול. אז אם לקדושה הראשונה קראנו הקדושה הנבדלת, לקדושה השנייה נקרא הקדושה המתגלה. הייתי אומר את זה בשפה אחרת רגע. אומר הנציב בכמה מקומות, שהקודש היותר עליון מצד עצמו, זה ודאי הקודש הנמצא בגן עדן ובעולם הבא, ולכן כל ספר אמונה יגיד לך, בתחילתו, באמצעיתו, בסופו, שאין ספק שהתענוג הרוחני העליון הוא העולם הבא. ברור שכן, ברור. אף אחד לא חולק על זה. יפה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. אבל מצד שני, כל ספר אמונה אמיתי יגיד לך, שאף על פי שהקדושה היותר עליונה, מבחינת הנבדלות שלה, היא קדושת גן עדן והעולם הבא, אבל הקדושה היותר עליונה, מבחינת הופעתה בעולם הזה וההתקדשות של העולם הזה מכוחה, היא הקדושה המתגלה פה בארץ. ולכן כשהרב משתמש בביטוי קדושה, הוא מתכוון לקדושה הנבדלת. לעומת זאת, שהוא משתמש בביטוי הקדושה העליונה, או כאן בענייננו הרוחניות וכולי, או הרוחניות העליונה, אז הוא מתכוון לקדושה שמתגלה פה בארץ. ואומר הנציב, אף על פי שהמדרגה מבחינת הקדושה הנבדלת, יפה של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, זה נכון. מצד שני, עיקר כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בארץ. ולכן במקביל למשפט הזה במשנה, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, יש המשך, עוד שורה אחת שלא סותרת את השורה הראשונה. יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אז תלוי על מה אתה מדבר. אומר הרב, אני רק מסכים את מה שאמרנו פעם שעברה, הרוחניות מלבד אדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה. הרוחניות חוץ מהרוחניות הנבדלת. מלבד אדניה הגדולים, הרב רומז לגן עדן. אז מלבד העדן העליון שמופיע כשהיא לעצמה, יש עוד רוחניות אחת, עוד ממד אחד ברוחניות הזו. היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. ואומר הרב הפוך על הפוך. וכשאתה רואה שיש התעוררות של חיים חומריים בעולם הזה, ודאי ברמה הלאומית הכלל ישראלית, לא רק ברמה של האנושות ולא רק ברמה של האדם הפרטי בישראל, אלא ברמה הלאומית הכללית, כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, אז אף על פי שכלפי חוץ נראה לך שההתעוררות החומרית הלאומית הזאת עם השפעותיה על הפרט בישראל ועל כלל האנושות, נראה לך שהיא יכולה להיות תוצאה של גירוי חומרי, של איזושהי הופעה חומרית יתרה, תדע לך, זה לא נכון. ההתעוררות החומרית הזאת היא לא תוצאה של תאוות חומריות. מצד האמת היא תוצאה של התוכן הרוחני העליון שמסוגל להתגלות גם בחיים החומריים. כמו שהזכרנו עכשיו פעם שעברה, משל למה הדבר דומה? לשני עוברים שנמצאים ברכב. טוב, מטבע העולם, שני עוברים לא יכולים לצאת ביחד מהרכב. אחד צריך לצאת ראשון. יפה. מי יוצא ראשון? זה שנדחף על ידי הפנימי יותר. אז בעצם מה הכוח הדוחף את העובר שיצא ראשון? העובר הפנימי. זאת אומרת, העובר החיצוני שיוצא בהתחלה הוא לא באמת הסיבה. לעובר, לזה שהוא יצא ראשון. אלא הכוח הדוחף שדחף אותו מבפנים, כי הוא רוצה לצאת, הוא הסיבה. אז כלפי חוץ, מה אתה רואה מי הבכור? זה שיצא ראשון בחדר לידה. אבל מצד האמת, מה הכוח הדוחף שדחף אותו וגרם לו, והוא סיבתו, והוא מקורו, והוא שורשו, והוא העניין, והוא המטרה? העובר הראשון. אז אף על פי שעשיו הוא הבכור, בעצם הבכור האמיתי הוא יעקב. כמו שחז"ל אמרו, כבר רש"י הזכיר את זה, שנייה אחת. משל לשפופרת, שאתה מכניס בה שני דברים. אז זה שיחסת ראשון, נוצא אחרון. אפילו בעננת חשבונות יש איזה פתגם כזה, תעזרו לי. First in, last out, משהו כזה, לא יודע. קיצור, פעם מישהו אמר לי. נכון, אז מי שיוצא, אז מי שנכנס ראשון, הוא יוצא אחרון. אם אני הייתי מכניס לכוס, שני חפצים, החפץ שנכנסתי ראשון, יוצא אחרון. ברור, כי החפץ שנכנס אחרון הוא יותר קרוב ליציאה. ברור, מה השאלה? לכן אומר הרב, אף על פי, בהרבה מקומות, אף על פי שהחול בהופעתו החיצונית קודם לקודש, מהרבה סיבות, לא נפתח את זה כרגע, הכוח הדוחף את החול, הכוח המניע את החול, זה הקודש. אלא מה? מי שלא מבין את החשבון הזה, אז הוא מסתכל כלפי חוץ על החול שקדם, שיצא החוץ הראשון, אז הוא אומר, זה חול, זה חומרי. אז הרוחניות מלבד הדניה הגדולים לאין תכלית כשהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים, ולכן הוא כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, ודאי ברמה הלאומית, עם ישראל חוזר לארצו, מקים מדינתו, כלכלה, ביטחון, טכנולוגיה וכו', סימנו שהרוחניות התגרבה בעולם. לא סימנו שהתאהבות התגברו בעולם. נכון שהחומריות הזאת שיוצאת אל הפועל ראשונה, והיא תופסת את הפרסיה הציבורית, ודאי, שבשלב הראשון יכול להיות שאנשים קטני השגה, כמו שרב קורא להם בהמשך, קצרי השגה, מתנפלים על החומריות הזאת שהייתה עבודה מאיתנו 2000 שנות בית קברות בגלות, יכול להיות. ואז אתה תראה איזה מין התמכרות והשתעבדות לעולם החומרי, נכון? אנחנו לא אומרים שזה לא אפשרי, נכון? אבל זאת תופעת לוואי, השאלה מה הנקודה שממנה הכל נובע, ומה המטרה שלה הכל שואף, זאת השאלה. לכן כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגמרה בעולם. כי הרוחניות יודעת שהיא כבר מסוגלת להתגלות לא רק בממד הנבדל שלה, אלא גם בממד המתגלה שבה. וכדי שתתגלה בממד המתגלה בעולם הזה, אז התשתית החומרית צריכה להיות בנויה כדי שהרוחניות תתגלה גם דרכה, ואז תתגלה רוחניות יותר עליונה. לכן סימנו שהרוחניות התגרבה בעולם, עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. אומר הרב עוד משפט אחד כדי לסכם את החזרה, כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. אז בחור ישיבה מצוי, איך הוא מסביר לעצמו את המשפט הזה? החומריות, אין בטעם. העיקר זה הרוחניות. אז כשאתה רואה התעוררות רוחנית, לימודית, קיומית וכו', אז תדע לך, זה סימן שיש טעם לחיים. כי הרוחניות התגברה, אומר הרב בדיוק הפוך. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. לאיזה חייהם? לחייהם החומריים. כי החיים החומריים יכולים להוות תשתית וכלי ואמצעי לגלות דרכם את הרוחניות העליונה הזאת. וממילא העולם יגיע לשלמותו, כמו שהרב אומר בסוף המשפט הקודם, השלמת תוכנית היצירה. בלשון הנציב, ואז נתקן העולם על מתכונתו. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה, ערך החיים החומריים, ועל כן מבקשים אז בני אדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. כאן כמובן צריך להעיר עוד הערה, ובזה אנחנו סוגרים את הסיכום שלנו, את החזרה. שלושה דברים אמרו חכמים, מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה, כלים נעים. יש גרסה שנייה בגמרא. שלושה דברים, מחריבים דעתו של אדם. אז לא הבנתי. זה מרחיב או מחריב? טוב, אז זאת מחלוקת בין הציבור הדתי לציבור החרדי. יופי, מצאנו פתרון. הציבור הדתי-לאומי יגיד שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. זה נכון לפני כמאה שנה, מאז ברוך השם קצת התערבבנו אחד עם השני. והציבור החרדי יגיד שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. אלא לא צריך להגיע לכל החילוק הזה. פשוט צריך לשים למה חז"ל אמרו. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אם יש לאדם דעה, הדעה הכוונה העולם הערכי, המוסרי, הקדושתי, שאליו הוא שייך. זאת הדעה שלו. והדעה הזאת מתרחבת על ידי שלושה דברים. כלומר, יש את הדעה כמרכז הבמה, ויש את מה שמרחיב את הדעה, מפשט אותה קצת יותר. בסדר גמור. אז אם הדעה היא מרכז הכובד, ושלושת הדברים האלה, אישן, האדירן, הכלים להם, רק מרחיבים את הדעה, אבל לא באים במקום הדעה והופכים את עצמם לדעה, זה נפלא מאוד. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אם זה רק מרחיב, אבל זה לא בא במקום הדעה. זה מרחיב את הדעה, אבל לא בא במקומה. אבל אם שלושת הדברים האלה, כמשל, נהפכים להיות מחריבים את הדעה, והם הופכים עצמם להיות במקום הדעה, הם הופכים להיות הדעה. מה שמעניין אותי זה אדירה ענה. זה מחריב דעתו של אדם. ברור, אז חזל דייקו בלשונם. מרחיבים דעתו אם יש דעה והיא רק מתרחבת, מחריבים דעתו אם זה מחריב את הדעה והם באים במקום הדעה עצמה. אז הרב כאן מדייק. אנחנו לא הופכים את החיים החומריים להיות העיקר, אלא החיים החומריים הם התשתית, הם התבנית, אם אפשר לומר, שבתוכה צריכה לנפוח, להופיע הנשמה, שממנה בעצם יתגלו החיים החומריים במעמדם הנכון, וזה הרצון האלוהי בשביל בראת העולם החומרי שלנו, אחרי אתה משאיר אותנו כנשמה בעולם הנשמות. ולכן משפט אחרון לחזרה הזאת, ולכן חז"ל דייקו לגמרי כשאמרו, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז אם נדאג במאמר הזה של חז"ל, אם התורה היא הטיבול, בראתי לו תורת תבלין, אז מה האוכל? מה האוכל? למה אתם מפחדים להגיד? לא, אתה שואל או קובע? זה סימן שלא או סימן קריאה? בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אז אם התורה היא התבלין, אז מה האוכל? היצר הרע. ומי שיגיד שהאוכל זה התורה, אז אנחנו, כלומר כשהתורה קוראת את זה תבלין, אז לפני ארוחת צהריים אנחנו נעשה לו קערה שבה יהיו מעורבבים פלפל שחור, פפריקה, קורקום וחווייג' לתימנים שבינינו, וזה יהיה ארוחת צהריים. ונגיד לאותו יהודי שאוכל את זה, תרבחו ותסעדו. יפה מאוד. ברור שלא. מישהו מוכן לוותר על השניצל ועל האורז בארוחת צהריים? ומתי מצאנו שפלפל ופפריקה זה ארוחת צהריים? אלא, זה הטיבול, נכון? אז אם אנחנו אומרים חס ושלום שאנחנו מזלזלים בתורה, מה פתאום? אלא, החידוש הגדול של העולם הזה, זה יצר הרע. מה זה יצר הרע? כל גילוי כוחות החיים החומריים הטבעיים. אלא כדי שיצר הרע הזה יכוון בצורה נכונה, יש רק טיבול אחד שיכול לטבל את היצר הרע הזה. לכוון אותו נכון. לגלות את המטרה שבשבילו נברא היצר הרע הזה בכלל. וזה התורה. אין טיבול אחר. טיבול אחד ויחיד. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אבל אף על פי שהתורה זה התבלין של היצר הרע, אסור לשכוח בשביל מה נברא העולם. העולם נברא בשביל יצר הרע. זאת אומרת, כדי שהכוחות החומריים יצאו אל הפועל בצורתם הראויה. כדי שיצאו אל הפועל בצורתם הראויה, קיבלנו את התבלין המיוחד שנקרא תורה. זה נשמע מהפכני. זה כל כך פשוט. אתה יכול לשמוע מה שאתה רוצה, אני צריך להגיד את האמת.
יש את המציאות, ויש את הצהרה שרוצה לעבד את המציאות.
רק שנייה. ברוך הבא. מתי הגעת למכון מאיר? לפני 10 שנים. לא, מתי הגעת? אל תתחכם איתי. מתי הגעת למכון מאיר? מתי הגעת ברצינות למכון מאיר? עכשיו. ברצינות. אחרי שתהיה פה שנה, אני מאחל לך שתבין את המשפט שאמרנו עכשיו. לא, אי אפשר להבין עכשיו. אני רוצה לרוץ מרתון בחמש דקות. אין 5 דקות. להבין, ללמוד רפואה זה לא שנה. ללמוד רפואה זה 7 שנים ועוד 6 שנים סטאז'. ללמוד תורה, ובפרט תורה כוללת, כמו התורה של הרב קוק, שהיא התורה השלמה, התורה האמיתית, זאת התורה שניתנה בסיני באמת. כדי להבין את התורה הזאת, ולהפנים את התורה הזאת, ולחיות את זה כמה שניתן, צריך לעבור פה תהליך, זה לא ב5 דקות. לכן אתה צודק שזה נשמע כופרני מה שאני אומר. וודאי שעל הדיבורים האלה בשיעור, בטח יהיו אחר כך הערות. בואי נעשה, זה מה שמלמדים במכון מאיר, שהעולה כמוך הוא ברא את העולם של יצר הרע? תפטר את הרבנים האלה. לא, אני מציע את ההצעה. כן. אלא צריך ללמוד את הדברים בצורה שיטתית ומסודרת. מעמיקה לאורך זמן. ככל שהדבר הוא יותר גדול, הוא דורש יותר מאמצים. והמאמר הזה הוא מאמר לא קל. אבל הוא נכון. ולכן אני מאחל לך ברוך הבא, שתזכה להתמיד בבית המדרש הזה או בבית המדרש דומה לו, ועוד שנה אולי נבין את המשפט, את המשפט הזה. כן. לא, למה אני מגיב אליך ככה? כי אני חיכיתי, אני הרמתי להנחתה, ידעתי שמישהו פה יגיב. מה? אני לא אמרתי, אני אמרתי את זה? אני אמרתי שכל העולם נברא בשביל הגשמיות? מה שם כבודו? מה שם כבודו? איתי, אתה יושב כאן איזה תקופה כבר? כמה זמן? חצי שנה? נגיד, אנחנו כבר מכירים לך את השני באיזושהי מידה. נכון? אני לא אמרתי שהעולם נברא בשביל הכוחות הגשמיים. אז אני עונה לך. העולם נברא בשביל לגלות את האלוהי בכל הכוחות החומריים. לולא זה היה רצון השם, היה משאיר את נשמותינו בגן עדן שם בעולם הנשמות. רוצה לשמוע מדרש שהזכרנו אותו פעם באיזשהו שיעור? מדרש תנחומה, כמדומני בכיתיסה, אם אני לא טועה. אם מישהו יביא מדרש תנחומה על, על ספר שמות, נוכל לקרוא את זה. המדרש שם מתאר, אתה יודע איפה אתה נמצא? לא, אבל עכשיו הגעת, שב תנוח. שב תנוח, תודה. בוכתי. עכשיו המדרש מתאר, שבליל הזיווג בין איש לאשתו, הקדוש ברוך הוא קורא למלאך הנקרא לילה. וכל זה כמשל. כבר הוא קורא למלאך לילה ואומר, דע לך שזו הלילה נוצרה טיפה מזרע פלוני, והיא נכנסת לביצית פלונית. לך תביא בבקשה את הנשמה שנמצאת בעולם האפסנאות של הנשמות, ואני רוצה להכניס את הנשמה הזאת לזרע הזה. ואז הולך המלאך ואומר לנשמה שנמצאת בגן עדן ונהנית מזיו השכינה, אומר לה המלאך, באתי להכניס אותך בזאת הטיפה. ואז אומרת לו הנשמה, למה אתה רוצה להכניסני בזאת הטיפה? כל כך טוב לי בעולם הנשמות. איזה כיף ליהנות בגן עדן מזיו השכינה. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא אומר המלאך, אני לא זוכר, לנשמה, כל מה שבראתי אותך, לא בראתי אותך אלא בשביל הרגע הזה, שאת תיכנסי לטיפה הזאת, ותקדשי את החיים של הטיפה הזאת, החיים החומריים. אומר המדרש, והטיפה לא, והנשמה לא רוצה להיכנס. היא לא מוכנה. והמלאך מכניס אותה על כורחה. שנאמר, על כורחך אתה נוצר. ואז 9 חודשים, המדרש מתאר תהליך ארוך, 9 חודשים, הנשמה והגוף, דרך אגב, באותו הלילה המדרש מתאר שהקדוש ברוך הוא לוקח את, את הנשמה שנכנסה לזרע, וכו', עושה לה טיולים, סיבובים, מראה לה גן עדן, מראה לה גיהינום, אומר לה איפה תמות, קיצור דברים עמוקים, לא נפתח את זה עכשיו. וכך 9 חודשים, היא עוברת כמה מדורים ברחם, נעזוב כרגע, ואז הגיע הזמן הלידה, חדר לידה. יפה. ואז שוב פעם הגיע אותו מלאך. אומר לה, אומר המלאך לנשמה שנמצאת בזרע, ובביצית, את זוכרת אותי? אומרת הנשמה, כן. הפעם הקודמת זה לא היה מפגש כל כך חיובי מבחינתי. דחפת אותי בעל כוחי, לאן שאני נמצאת עכשיו. אז אומר לה המלאך, הגיע הזמן לצאת מהרחם. והנשמה שנמצאת בזרע, שהתרגלה באופן יחסי לחיים נוחים, חסרי בחירה, חסרי רצון, חסרי הכרה שכלית, נוח שהמלאך מלמד אותך כל התורה כולה, למרות שאת בתוך מציאות חומרית, אבל לפחות שמורה ומוגנת, הנשמה לא רוצה לצאת בחדר רעדה. והמלאך דוחף אותו על כוחו, ולכן התינוק אומר המדרש בוכה ביציאתו, ו... הגיע חדר לידה, ושם אומרים מזל טוב למי שהגיע. שזה נאמר, על זה נאמר, על כוחך אתה נולד. אם כן, על כוחך אתה נוצר. על כוחך אתה נולד. יש עוד המשך למדרש, מדרש חשוב מאוד, עם הרבה משמעויות, נעזוב כרגע. יוצא לפי זה, שבאמת מצד המהות של הנשמה, ודאי שיפה קורה, שעה שקורת רוח בגן עדן, ואחרי זה בעולם הבא. ודאי. אבל מצד המטרה שבשבילה היא נבראה, היא לא נבראה כדי להישאר שם. היא נבראה כדי להגיע לפה. האם מכאן אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל החיים החומריים, בשביל הכוחות הגשמיים, בשביל יצר הרע? לא אמרנו את זה. אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חומרי, שהמטרה היא לגלות את האלוהי בחומרי, שכדי שהאלוהי יתגלה בחומרי, צריך להיות עולם לפי הדפוסים של העולם הזה. והתפקיד שלנו זה לטבל את היצר הרע. ולא לברוח מהיצר הרע. אלא לכוון אותו ולתעל אותו למקומות הנכונים. והמחלה המצויה של כל חוזר בתשובה מצוי, לצערי הרב, זה שאת מה שעכשיו אנחנו מדברים הוא לא מבין. ואם בשלב הראשון הוא לא מבין, לא נורא. אבל בשלב השלישי, רביעי, חמישי, הוא חייב להבין את זה. שהוא לא נמצא פה באיזה מלחמה. העולם הזה זה לא עולם שיש לך אויב שנקרא יצר הרע, שאתה צריך להשמיד אותו. לא. יש לך כלי ואמצעי שנקרא יצר הרע, שהוא יכול להיות אויב שלך, פוטנציאלית הוא יכול להיות, אבל הוא צריך להיות הכלי והאמצעי שדרכו הקודש האלוהי יתגלה דרכו, בשביל זה אתה נבראת. דרך אגב, המדרש מתאר שאחרי 120 שנה מלאך בא עוד פעם ואומר, הגיע זמנך להיפטר מן העולם. אבל אחרי שהנשמה כבר התרגלה לגוף, ויכול להיות שהגוף כבר קלקל, אז לנשמה במחאות חס ושלום, לא לה, אלא להופעה שלה פה, כבר נוח לה להישאר בעולם הזה. על כוחך אתה מת. לכן לא בנו לעולם הזה כדי להשמיד את החומר, את החול. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי, שהוא שם אותנו באיזה עולם שיש לנו כל כך הרבה משוכות, ואנחנו כל מיני צריכים לדלג על המשוכות האלה, והרבה פעמים אנחנו נופלים במשוכות האלה, והקדוש ברוך הוא התאכזר עלינו ששם אותנו פה. למה לא השארת אותנו בעולם הנשמות? איזה אלוהים אכזרי. זה ממש חוסר, זה חוסר אמונה, הדבר המשפטים האלה. זה כפיות טובה ממש. הקדוש ברוך הוא לא אכזרי. הקדוש ברוך הוא רחמן. והקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם הזה, כי אנחנו מסוגלים לגלות את האלוהי בטבעי, לטבל את היצר הרע. אז כבודו לא יגיד שמה שאמרנו כאן, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל החומריות. לא אמרתי את זה. זה לא מה שהרב קוק אומר. אמרנו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו שני ממדים, שהרוחניות המחודשת, המיוחדת של העולם, זה הרוחניות המתגלה בחול, והתפקיד שלנו זה לגלות הרוחניות הזאת בכמה שיותר מרחבי חיים חומריים, וזה קידוש השם שאפשר להופיע בעולם. אחרי שאדם מסיים את משימתו פה, מגיע לעולם עליון, גן עדן, לעתיד לבוא עולם הבא. בסדר גמור. אלה עולמות רוחניים הרבה יותר עליונים בעולם שלנו, אבל יש עליונות בעולם הזה שלא, אין אותה בגן עדן ובעולם הבא. וזה היכולת לקדש את החול. כאן הרב מדבר לא רק ברמת הפרט, אלא ברמת האומה, נראה כל זה בהמשך. לכן ברשותכם אני רוצה רגע לקרוא את כל שלושת הפסקאות הראשונות ולהתקדם כבר לפסקה השלישית, בפעם אחת, רק שנקבל את המושגים. הרוחניות מלבד הדניה הגדולים לאין תכלית, שהיא לעצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. וכשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסט חיי החומריים, הסימן הוא שהרוחניות התגמרה בעולם. עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני אדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. כל מילה פה בשקל הקודש, בואו נקרא את כל הכיוון. ערך החיים אז הולך ועולה, ועל כן מבקשים אז בני אדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיותר בטוחים, יותר רחבים ונעים, אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ושונה נורינה. אני קורא גם את החלק הבא כדי קצת להתחיל להרגיש שאנחנו מתקדמים. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה, זאת הרוחניות המתגלית בחיי החומר, המקפת את הכל וחודרת אל תוך כל, סובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, אור מקיף או פנימי, ממלאה בנחלי הדניה גם את החיים הריאליים החומריים, ומצרפת ומזככת אותם. המילה צירוף בלשון הקודש היא נפלאה. גם צירוף מלשון שאנחנו מצרפים, מחברים, מקשרים, וגם צירוף כמו צורף זהב שמסיר את הסיגים. אז כדי לצרף נכון אתה צריך להיות צורף שמסלק את הסיגים, וכאן העבודה שלנו נמצאת. נכון. כי הרוחניות הגדולה והנשגבה מקפת את הכל וחודרת אל תוך הכל, ממלא בנחלי הדניה גם את החיים הריאליים החומרי, ומצרפת ומזככת אותם, מפני שלפניה, לפני הרוחניות העליונה הזאת, אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמי, כפי שחז"ל דרשו, עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בהי, למה יוד, למה הי, נעזוב כרגע, ובכל אופן, הקדוש ברוך הוא רוצה את השלמות, שם השם יוד קי, בכל העולמים. דרך אגב, מי שרוצה באמת להתכוון בלשם יחוד קודשה וחוש שכינתה, מי שנוהג לומר את זה, יש פה כמה חבר'ה עם פאות שכנראה הם נוהגים לומר לשם יחוד קודשה וחוש שכינתה, גם אתה מושון עם פאות, אז יצחק.
מי שיצאת לשם יחוד קודשה,
אתה מבין הרי למה אני מתכוון, באופן סמוי, נכון? אז מי שנוהג לומר לשם יחוד קודשה וחוש שכינתה, אז מה הוא אומר? לשם ייחוד קודשיו וחור שכינתי, אנחנו רוצים לייחד, לחבר, לגלות את האחד, את היחד, בין הקדוש ברוך הוא לבין גילויו, שכינה. לייחד שם קודשיו וחור שכינתי. איך אנחנו מייחדים שם, שם קודש הברוך הוא שם תה? לייחד שם יוד קי וווו קי. כלומר, שם הוויה הוא כלול משני שמות. שם יוד קי, ביה השם צור עולמי, וווו קי. מה ההבדל בין יוד קי לווו קי? דברים עצומים, נגיד ממש בכותרת כללית מאוד. יוד קי זה יותר השם העליון. לכן האות יוד היא תמיד הנקודה הראשונה שממנה הכל מתחיל. הקדוש ברוך הוא שברא העולם הבא, ברא אותה באות, ברא אותו באות יוד. יוד זאת נקודת הראשית, נקודה כמו שאומר המהר"ל. מהאות יוד יורדים למטה, מגיעים לוו. יורדים עוד למטה, מגיעים לנון, סופית. ואז חד ושלום קיבלנו יוון. רואו? זה לא משחקי מימה שעכשיו אני אומר. משחקי אותיות, זה אמיתי. יוד, וו, נון, יוון. נכון, אז אנחנו לא רוצים להגיע לנון שערי תאומה, רוצים להיות בוו. לייחד שם יוד קי בוו קי, לייחד את הקשר בין העולם הפנימי העליון הרוחני, הרוחניות, תורה, לבין וו קי, וו זה ההמשכה של האותיות, זה ההופעה בעולם שלנו. אנחנו רוצים לייחד שם יוד קי בוו קי. אם חס ושלום נפלנו למטה, קיבלנו יוון. אבל אם אנחנו רוצים לעלות בחזרה למעלה, נון, וו, יוד. איזו מילה יוצאת? נוי. למה חזל קראו נוי? מתחמם, בית המקדש, נויו של עולם זה בית המקדש. אז התפקיד שלנו זה להעלות אפילו את הנון מלמטה, להפעול את כל העולם החומרי, בית המקדש היה מלא זהב, מלא כסף, מלא שחיטה של בעלי חיים וכו', זה נראה בית מטבחיים חס ושלום וכו'. מה פתאום? קודש קודשי. לכן התפקיד שלנו זה להעלות את הנון אל הוו אל היוד, לחבר את היוד אל הוו, לא לרדת אל הנון. לייחד שם יוד קי בוו קי. עכשיו מחילה מכבודנו, נדבר אל עצמי. מי שאומר את זה לפני כל מצווה, והוא לא מבין את מה שאמרנו עכשיו, ואחר כך הוא חושב שבעצם העולם הזה זה איזה אויב, והקדוש ברוך הוא איזה בורא אכזרי שברא אותנו כדי, ושם לנו איזה משוכות כדי שנתגבר עליהם, הרבה פעמים אנחנו נופלים בהם וכו', הוא בכלל לא מבין מה הוא אומר. לייחד שם יוד קי בוו קי, בשם כל ישראל, לא כאדם פרטי. אבל זה נעזור, זה לא נעשה שם כל רגע. המטרה שלי שלה בנו בעולם זה לגלות שם הוויה. איך לגלות שם הוויה? לייחד שם יוד קי בוו קי. לגלות את היוד דרך הוו, כשאנחנו מגלים את הוו, לא שכחנו את המקור, את היוד. בראתי את שערה, בראתי לו תורת אבלין. כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס חיי החומריים, הוו מתגברת, תדע לך שזה סימן שהיוד רוצה להופיע בוו. סימן הוא שהרוחניות התגברה בעולם. עכשיו, כדי להכיל את התפיסה הגדולה הזאת, צריך באמת לעבור תהליך, בסדר? תהליך לימודי, תהליך נפשי, זה תהליך. לא אומרים שקל לקלוט את זה בפעם הראשונה, כי ודאי שהנטייה הטבעית שלנו, יש עולם של רוח, יש עולם של חומר, עולם של קודש, עולם של חול, עולם של תורה, עולם של יצר הרע, ולכן אנחנו לא רוצים יצר הרע. אני מזכיר לכולנו רק שעל המדרש של הפסוק, והיה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, חז"ל דרשו כ-15 דרשות על המילה מאוד. יש טוב ויש טוב מאוד. אחת הדרשות שחכמים דרשו, תעזור למושון, זה יצר הרע. עוד 3 דרשות רק כדי להבין על מה מדברים, זה מוות, זה גיהינה. זה הטוב מאוד. מוות זה טוב מאוד. יצר הרע זה טוב מאוד. עכשיו אנחנו לא הסברנו מוות, אבל לפחות יצר הרע, כן. יצר הרע זה התשתית החומרית שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו כדי שדרכה יתגלה הקודש. כל העולם הטכנולוגי שבתוכו אנחנו חיים הוא לא איזה אויב של אלוהים ביסודו, בשורשו, בסיבתו ובמטרתו. ב-99.9% מהופעותיו המעשיות כרגע יכול להיות שמתגלה אויב גדול נגד אלוהים, חס ושלום, נקווה שלא. אבל בסיבתו ובמטרתו הוא לא אויב. הוא כלי שדרכו צריך להשתמש להופעת השם בעולם. כדי לעשות את זה נכון, צריך לדעת את הגבולות, ברור, אנחנו מכירים את זה. אבל חד ושלום לחשוב שהעולם הזה, היצרים, החומר, זה איזה אויב של אלוהים. איזה מין תפיסה הזאת. זה ממש כפיות טובה. ממש. בסדר כבודו. כל, לא, לא.
הרעיון הוא
זה לא רעיון, זה מציאות. כן. נכון. ובסוף, ואם הגישה שלך היא רק אני בקרב, אז אתה מתייחס... אז לאט לאט, ככל שהאדם, תראה, אני אגיד את זה בצורה אחרת רגע. הרב קוק אומר, כמשל, אני אתן לך דוגמה אחת, שככל שאדם מתפתח בעולמו הרוחני, אז הוא הופך להיות מכובש לישר. כובש זה אדם שיש בו כוחות שונים, נגיד שניים, קודש וחול, וכל אחד רוצה להכניע את, את, את השני. ונגיד שהקודש הכניע את החול, ברוך השם, כבשתי את החול, איזה יופי. מצוין. זה שלב ראשון. שלב ראשון שאני לא יכול לגלות את הקודש בחול, בלשון החסידות קוראים לזה הכנעה, אז אני מגלה את הקודש על ידי שהוא כובש את החול, הוא מכניע את החול. הוא אומר לחול, לך מפה. זאת התפיסה הנוצרית. התפיסה הנוצרית, אני מזכיר לך שחלוקת הפרקים בתורה היא חלוקה נוצרית. והנצרות, לא לחינם, שמה למשל דוגמה קלאסית, כבר בהתחלה, שמה את פרק ב' במקום שהיא שמה, בספר בראשית. איפה היא שמה את פרק ב'? סוף, בערב הבוקר יום השישי. סוף ששת ימי המעשה, סוף עולם החול, אומרת הנצרות עד לכאן פרק א'. איפה מתחיל פרק ב'? שבת. אומרת לך הנצרות בזה, תבחר באיזה פרק אתה רוצה לחיות. האם אתה חי בקודש או בחול. אחד חייב להכניע את השני. אתה רוצה להיות קרוב אל אלוהים, לך למנזר, תהיה מסורס, תתקרב כאילו אל אלוהים לפי שיטתם השקרית. אתה רוצה לחיות חיים חומריים, חיים חברתיים, אתה לא קשור לאלוהים. אז תבחר, אתה חי בפרק א' או פרק ב'. אסור לנו ללמוד את התורה לפי התפיסה הנוצרית. לכן אסור לנו ללמוד את התורה לפי חלוקה לפרקים. צריכים ללמוד את התורה לפי חלוקה לפרשיות. חלוקת הפרשיות היא חלוקה יהודית. ולכן איפה מסתיימת אצלנו למשל עליית כהן? ראשון, איפה מסתיים ראשון? אחרי השבת. וכמו שהתורה אומרת, התורה אומרת בפרשת כי תישא, וביום השביעי שבת ואי נפש. זה אומנם נאמר בפרשת כי תישא, לא בבראשית. אומר אור החיים הקדוש על בראשית, למה נאמר שבת ואי נפש? מה זה ואי נפש? אומר אור החיים הקדוש, ואי נפש מלשון נפש. השבת היא הנפש של כל ימי החול. השבת מזרימה מכוח קדושתה את החיים האלוהים בכל חיי החול. אז היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, יום שלישי בשבת, נכון. אז עליית כהן לא מסתיימת בסוף היום השישי, עליית כהן מסתיימת בשבת, שהיא הנפש של ימי השבוע. לכן, התפיסה השנייה היא לא תפיסת הכובש, הכובש זה יש מלחמה בין שני הכוחות, ואני צריך לנצח, וכולנו במלחמה, כמו שאתה אמרת, בקרב ובמלחמה, כולנו. תפיסה יותר עליונה. זה לא רק שיש כאן מלחמה בין שני כוחות, שהקודש אמור להכניע את החול, ונקווה שבשלב ראשון הוא יכניע את החול הזה, אלא שהקודש יגלה את הצד האלוהי שנמצא בחול, הקודשי שנמצא בחול, ויצרף גם אותו לעובדו בכל לבביך בשני יצריך. ברור שהתהליך הזה מיישר לכובש הוא תהליך ארוך. מסובך, אבל לפחות ברמת האידאה, ברמת הידיעה העקרונית, מאיפה באים ולאן הולכים, אנחנו צריכים להיות ישרים. מסילת ישרים, לא מסילת כובשים, מסילת ישרים. נכון, החלק הראשון של מסילת ישרים יותר כובש עד הפרישות. החלק השני, חסידות, בסדר? אז חייבים לעבור דרך הכובש, אנחנו לא אומרים שלא, אתה צודק, חייבים לעבור דרך הכובש. אבל השאלה מה תפיסת העולם, השאלה מה נקודת המוצא, מה המגמה, זאת השאלה. אם המגמה היא להיות ישר, אז ככל שאדם מתפתח בצורתו הרוחנית, הוא רואה שחלק מכוחות החיים החומרים שפעם הוא נלחם בהם והוא היה, הם היו אויבים שלו, הוא יכול להשתמש בהם ככלי להופעת התורה דרכם. הוא לא מבועל. כמו שאמרנו הרבה פעמים באחד השיעורים, שספר קהלת מתחיל בהבחנה שבין העולם שמתחת לשמש לעולם שמעל השמש. הבל הבלים אמר קהלת, הכל הבל. מה היתרון לאדם בכל עמלו שיעמל תחת השמש? נכון. בספר קהלת מסתיים, בסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים רצות השם, כי זה כל האדם. הכל נשמע, כי זה כל האדם. אומר הרב בעניה, למה הגמרא שם אומרת שחשבו חכמים לגנוז את ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זה? בסוף לא גנזו. למה לא גנזו? מפני שתחילתו דברי תורה וסופו דברי תורה. מה דבר תורה בתחילתו? מה דבר תורה בסופו? זה לא אותו דבר תורה. דבר תורה בתחילתו, הבדלה בין העולם שמעל השמש לעולם שמתחת לשמש. העולם הרוחני העליון, העולם החומרי התחתון. הבדלה. כובש, הכנעה, לך מפה חומר, לך מפה יצרה, אתה מפחיד אותי, אתה מהם עליי, לך, ניצחתי אותך. סופו של ספר קהלת, וכל אחד מאיתנו עובר בעצם את התהליך הזה, של ספר קהלת והאומה הישראלית עובר את התהליך הזה, ודאי בגאולה האחרונה, סוף דבר הכל נשמע, הכל נשמע, כי זה כל האדם. סופו של ספר קהלת זה לא לברוח מהעולם שמתחת לשמש ולהשאיר אותו ליצר הרע ולכל הקלקולים שיש בו, ולברוח איזה עולם אוטופי, בועתי, פנטזיונרי, אשלייתי, דמיוני, חולני, של איזה עולם מעל השמש. ממש לא. כי בעולם הזה אנחנו חיים. אלא לגלות את העולם האלוהי הזה, את העולם שמעל השמש, בעולם שמתחת השמש. וזה תהליך. תהליך ארוך, אבל כדי שאני אהיה בתהליך, אני צריך להבין מאיפה אני מתחיל ולאן אני הולך. כמו חייל בצבא, צריך לדעת מאיפה הוא מתחיל ולאן הוא הולך. הוא לא יכול להגיד תוך כדי תנועה נסתדר. מה זה תוך כדי תנועה נסתדר? אתה לא צריך למשימה. אתה צריך לדעת איזה כוח אתה צריך, איזה ציוד אתה צריך. אתה צריך להתאמן, לעשות יבש לפני רטוב. אתה לא תוך כדי תנועה מתארגן. אתה צריך 18 מחסניות, אתה לא הולך עם 4. אתה צריך 4 רימונים, אתה לא הולך עם 2. עם 2. אתה צריך 30 איש בכוח, אתה לא יוצא עם 10. כל מי מאיתנו שאכל בצבא יודע שזה א' ב'. קודם כל תגדיר משימה, אחר כך תייצר את הכוח להשגת המשימה. זה א' ב'. אותו דבר בתורה, פי אלף, פי אין סוף בתורה. קודם כל מה המגמה? המגמה זה הרוחניות הזאת. זאת המגמה. לגלות זה במציאות, זה מסובך, צריך לעבור תהליך ארוך של תחילת סוף ספר קהלת, כובש לישר. בסדר, קדוש ברוך הוא ידע שזה תהליך. שם אותנו בעולם הזה, אמר לנו, 6,000 שנה. בסדר. טוב, לא כל כך התקדמנו היום במאמר, אבל כן התקדמנו בהבנת העיקרון. נקווה. יישר כוח, ברוכים תהיו. תבוא כל שבוע, תמרימי להנחתות, חבל לך על הזמן, תבוא.